לדבר עלינו. על כל אחד וכל אחת מאיתנו. אחיות להרפתקה המופלאה הרעה הזאת שנקראת חיים. שלא בחרנו להיוולד לתוכם. אנחנו את המדינה, את המשפחה, את הגוף הזה, את המין הזה. חיים שהם לפעמים חגיגה, ולפעמים איזה סירוך רגליים מעייף ומתמשך. ואז יום אחד הסיפור הזה נגמר. רוב המקרים לא מתוך הבחירה שלנו. בחירה שהיינו אולי בוחרים. אנחנו כאן ולזמן ממושך. עדיין כאן, ויום אחד אנחנו לא. החיים האלה שלתוכם נולדנו. מה המשמעות של לחיות את החיים? מה המשמעות של החיים שלי? עד כמה החיים שלי הם שלי? מה אני שלהם? ומה המשמעות של החיים הקטנים שבתוך התופעה הזאת שנקראת מיכל? האם יש לדבר הזה משמעות? האם יש לדבר הזה ייעוד? הייעוד הזה הוא אותו ייעוד של כל אחד ואחת מאיתנו כאן באולם ומחוץ לאולם? האם זהו אותו ייעוד כמו של שני הכלבים המקסימים, החום והלבן, שמשחקים על הדשאים כל הזמן? החתלתולים שלא ברור אם הם יותר מבקשים אוכל או יותר מבקשים אהבה. העץ שפורח בוורוד ממול האולם. אלה לא, בשבילי, לא שאלות פילוסופיות. רק כשמשום מה משהו יוצא מתוך הקופסה הקטנה שנקראת מיכל. יש למישהו בקבוק מים שהוא מוכן לחלוק? הרבה פעמים כשאני מוצא את עצמי שואלת שאלות שאין לי עליהן תשובה. בעניין הזה אני לא מתייעצת עם מה שהבודה אמר. אני מסתכלת על איך אולי ואולי לא הבודה נולד. כמו כל אחד ואחת מאיתנו, יום אחד ככה, בלי שום סיבה, צנח לתוך העולם הזה. יש סיפורים מופלאים על החלומות והתחושות יוצאות הדופן שהיו לאימא שלו כאשר היא התעברה וכאשר היא הייתה בהיריון. משום שהחוויות שלה היו כל כך יוצאות דופן בשבילה, וגם משום שהיא הייתה מלכה בתקופה שבה היה מקובל לקבל עצה מהנביאים והחוזים לפני לידתו של תינוק או תינוקת. זוג הצעיר הזמין מין נביא או חוזה כזה. מה המשמעות של החיים האלה שעומדים להיוולד? חיים יהיו לתינוק הזה או לתינוקת הזאת. סיפור שאותו נביא פרץ בבכי ולא הצליח לעצור, מה שמאוד מאוד הלחיץ את הזוג הצעיר. היו בטוחים שהולכת לבוא עליהם איזושהי נבואת חורבן, חס וחלילה. אתה בוכה עלינו או אתה בוכה על התינוק? על עצמי. בוכה על עצמי משום שאני יודע שאני לא אהיה פה לראות את ההתממשות של החיים האלה. אני יודע שהתינוק שעומד להיוולד לכם פחות באמת יוצא דופן. שבאיזו דרך שהוא יבחר, הוא יממש את כל מה שאפשר לממש. אם הוא יבחר להיות מלך, הוא יהיה מלך כמו שאף מלך מעולם עוד לא היה. אם הוא יבחר לגלות את האמת, חופש שאין כדוגמתו. הפוך למורה שלא היה כמוהו. שידע להראות לאנשים את הדרך לממש את העושר, את החופש, זכויות טבעיות מולדות של כל אדם שנולד. והפסיק לבכות וההורים התחילו לבכות. של ההורים לנבואה הזאת הייתה במידה רבה מפתיעה ובמידה רבה מאוד צפויה. כמו שהתינוק הזה הולך לעלות מעל ומעבר לכל מה שהם רק יכולים לדמיין, וזה נורא הפחיד אותם, כי אם התינוק שלהם יגיע למחוזות שאין להם מושג מה יש בהם, לעזור לו. אולי הם לא יוכלו לתמוך בו. ואולי הוא אפילו יגלה להם משהו שיפחיד אותם עצמם. כשהמלך והמלכה החליטו הייתה להבטיח שהתינוק הזה מעולם לא יצא את שער הארמון. ולשמור על איזושהי שליטה בהבטחה הבלתי מוגבלת הזאת. הפוטנציאל המדהים הזה לא יעבור את גבולות הטעם הטוב. הילד שעתיד להיות הבודה. באושר אינסופי ובצורה הכי מוגנת שאפשר להעלות על הדעת. האמת היא שהיו גם כל מיני דברים לא מאוד מאושרים בחיים שלו, אבל איכשהו בטקסט הם לא מאוד מודגשים. גורם לנו לחשוב שהטקסט הזה מנסה לכוון אותנו לאיזשהו כיוון. ואם נעצור שנייה את הסיפור של הבודה ונסתכל עלינו, אותה הבטחה למימוש מוחלט של החיים, לאושר, לחופש, לבריאות, זו הבטחה שניתנה לכל אחד ואחת מאיתנו. שזה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לדמיין. מפחידה. וגורמת לנו להסתגר בתוך ארמונות זהב או כלובי זהב. גורמת לנו להישאר בתוך מה שידוע ומוכר. יש משהו בחיים האלה שהוא יותר חכם מאיתנו. משהו שלא שואל את העלה אם הוא עכשיו רוצה ללבלב, אלא גורם לו לבצבץ. משהו שלא שואל ילד קטן אם הוא רוצה לגדול, אלא גורם לו לגדול, למרות שלפעמים הגדילה מלווה בכאבי גדילה. כאבי גדילה זה אחד המושגים הקצת רפואיים הכי מדהימים שאני שמעתי. כי זה מדהים אותי לחשוב שהרפואה חשבה על זה, שגדילה יכולה להיות כואבת. אבל זאת תופעה מוכרת של ילדים צעירים שיש להם כאב ממשי בעצמות כל זמן שהעצמות נמצאות במצב של גדילה. תמיד אנחנו חושבים שכשמזדקנים מתחילים כל מיני קרחצים. לפעמים שם זה מפסיק. איפה אותנו? זה כוח שלא נענה, לא לפחדים שלנו ולא לכאבים שלנו ולא לניסיונות שלנו לקפוא. הכוח הזה דוחף אותנו החוצה. ובסיפור של בודה, מה שבעיניי נורא יפה זה ש זה לא קרה ביום, זה קרה בלילה. זה קרה בלילה כשכולם ישנו. והכולם הזה, אני חושבת שזה כל הכוחות המעכבים שלנו בתוכנו. כל הכוחות שאומרים לנו שאנחנו לא יכולים, ושלא נעמוד בזה. שזה יותר מדי גדול. ושאולי עדיף עוד לא, ואולי נחכה. ואיכשהו לפעמים הכוחות האלה נרדמים, וכוח החיים עדיין ער, וזאת ההזדמנות שלנו בעצם לחמוק. דבר שני שנורא יפה בעיניי בסיפור של הבודה, שהוא לא חמק לבד. כי לחמוק לבד זה עוד יותר מפחיד. וגם חושך, וגם לילה, וגם אלוהים יודע מה יש בחוץ, וגם לבד. אבל בסיפור של הבודה היה איתו הרכב שלו, שממש לא הבין מה הנער הזה מבקש לעשות. אבל הוא אהב אותו מספיק בשביל להצטרף אליו ובשביל לשתף פעולה ולעשות מה שהבודה ביקש ממנו. הוא יוצא, פותח את שערי הארמון כאשר השומרים ישנים ויוצא החוצה. זה כל מה שרציתי להגיד. אני חושבת שזאת נקודה נורא נורא משמעותית בחיים שלנו. נקודה שבה הכוחות המחיים איכשהו מצליחים לתעתע בכוחות הפחד, בכוחות הספק, בכוחות המקפיאים והמקטינים האלה. בודה ידע, אני עכשיו יוצא מהארמון כי אני רוצה לראות משהו. באמת לא היה לו מושג כי הוא מעולם לא היה שם. אבל משהו בתוכו לא היה מסופק עם חיים בתוך כלוב. והמשהו הזה היה מספיק חזק בשביל לגרום לו לצאת החוצה ולעמוד מול החושך, מול הלא נודע. בלי שום נקודת אחיזה, שום נקודת התייחסות. רק בגלל הצורך הזה לדעת, הצורך לראות, שהוא בעצם הצורך לחיות. הצורך לחיות את החיים במלואם, הצורך לממש את ההבטחה שהייתה שם כשנולדנו. ואני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו יכולים לזהות בסיפור הפרטי שלנו את ההבטחה, את הפחד והכיפאון, את הכוח הזה שדוחף אותנו קדימה, ואת תחושת ההקלה כשאנחנו יוצאים מתוך הכלא הבטוח והמוכר. הוא לא ידע מה הוא הולך לראות כשהוא יצא החוצה. הוא עדיין יצא. והסיפור הוא שהוא פגש שלוש תופעות. תופעות שלפי דעתי, וזה קצת מצער, שאנחנו מתייחסים אליהן בצורה מאוד קונקרטית. הראשונה שהוא פגש הייתה איש זקן מאוד. התופעה השנייה הייתה אדם חולה מאוד. התופעה השלישית הייתה גופת אדם. והייתה גם תופעה רביעית. חושבת שאנחנו כולנו פוגשים אותם. האדם הזה כן. אתם יודעים, כאילו אפשר להסתכל על זה, להגיד, אוקיי, הוא ראה את כל רצף החיים, את כל אי הנחת שיש בחיים, כי החיים מלאים זקנה, חולי, מוות ורוע. ולכן כדאי שנחפש משהו מעבר. אבל אני לא בטוחה שזאת הדרך היחידה להבין את זה. אני חושבת שיש לזה גם משמעות סמלית. אני חושבת שהאדם הזקן מייצג את כל מה שזקן בתוכנו. את כל מה שישן בתוכנו. את כל אותם עמדות, הרגלים, מחשבות, הזדהויות, שאיפות. דברים שליוו אותנו תקופת זמן מסוימת בחיים שלנו. ולכן אנחנו מאוד קשורים אליהם. אבל אלה דברים שאם אנחנו באמת מסתכלים עליהם, לפעמים אפשר להרגיש שזה כמו... אתם מכירים את הטי-שירט המאוד ישנה הזאת, שהיא כבר לגמרי קרועה ובלויה, והצבע כבר לא צבע, והתפרים כבר לא תפרים, ואנחנו סוחבים אותה. אני זוכרת... בעודו, לפני כמה שנים, נסעתי עם תרמיל, תראי, תרמיל כזה שנוסעים לשנה, והייתה לי שם החולצת ריקו הבלויה והמג'ויפת שלי. ולא יכולתי ללבוש אותה. זה היה ברור שהיא לא תצלח לשום דבר. אבל היא הייתה חייבת להיות בתיק. ופגשתי אדם שנהיה חבר מאוד קרוב, שהגיע מארצות הברית, וגם לא הייתה בתיק חולצה מג'ויפת בלויה. ויום אחד ישבנו והסתכלנו על החולצות האלה ואמרנו, מה נעשה איתם? עמדנו לצאת לטרק והיה ברור שצריך לשחרר משקל מהתיקים. ואז מתחיל המסע ומתן, כי תדעי, מרוב שזה בלוי, זה דקיק כזה, אין לזה משקל. וכמובן שלא היינו, אף אחד מאיתנו לא היה ממש מוכן. בסוף מצאנו פשרה, החלפנו את החולצות, הוא נתן לי את הג'יפה שלו ואני נתתי לו את הג'יפה שלי. וכשהשני לא ראה, השארנו את זה מאחור. ואני חושבת שיש משהו ביציאה הזאת מכלוב הזהב שלנו, שבאמת מכריח אותנו, זה כמו להרוס תרמיל, מכריח אותנו להסתכל מה הדברים שאנחנו סוחבים איתנו, והם תופסים מקום, אפילו עם קצת מקום, ואנחנו לא ממש צריכים אותם. ולראות שלפעמים, אפילו שאנחנו יודעים את זה נורא קשה, סתם לזרוק אותם, אז אולי לתת אותם למישהו אחר שיזרוק אחר כך. מה שאנחנו פוגשים זה החולי. אותם מקומות בתוכנו שבהם אנחנו נושאים פגיעות של העבר, אלבונות של העבר, כאבים של העבר. האומות של העבר. שזה קל להגיד שהם של העבר, אבל האמת היא שהם קיימים גם בהווה. אולי המקרה עצמו קרה בעבר, אבל הזיכרון והמשמעות והפחד וכל מה שהולך עם זה קיים שם כל הזמן. וזה מעניין שהבודה לא ריפה את האדם החולה שהוא פגש. אבל הוא ראה אותו. הוא הסתכל עליו. הוא נתן לו לגעת במשהו עדין, רענן ופתוח בתוכו. ויכול להיות שזה מספיק. יכול להיות שבמסע הזה אנחנו לא חייבים לרפא כל פצע. לרדת לכל זיכרון, לכל אירוע, לכל מקום שמרגיש לא בריא. יכול להיות שמספיק שנהיה מוכנים באמת לראות אותם. עד לאותה נטייה שבסיפור מיוצגת על ידי ההורים של הבודה, או האבא, שמה שהם בעצם ניסו לעשות זה לא לאפשר את המפגש. אנחנו לא מאפשרים את המפגש מתוך מחשבה שככה אנחנו מגנים על עצמנו. אחד הטקסים הקבועים ביני לבין הבן זוג שלי, כשאנחנו עובדים ביחד ואני רואה משהו שאני קוראת לו בעיה, ושאני בתחושה שיש בעיה, בוא נסתכל עליה, והוא אומר, כן, יש בעיה, בואי נתעלם ממנה. ולפעמים יש מקום, לפעמים יש מקום להסתכל על בעיות, ולפעמים יש מקום להתעלם מהן. יש תקופות בחיים שאנחנו צריכים את ההגנה של כלוב הזהב, גם אם אנחנו יודעים שזה לא סוף הסיפור. אבל לעכשיו בוא ננוח. גם כי לפעמים דברים פותרים את עצמם, וגם כי לפעמים אנחנו משתנים ומה שפעם היה בעיה היום הוא לא בעיה. אבל לא תמיד זה עובד. ואני חושבת שטוב שיהיה דיאלוג בין הצד שאומר יש בעיה בוא נסתכל עליה, לבין הצד שאומר יש בעיה בוא נתעלם ממנה. בעיה, בעיה לא רואה אותי. התופעה השלישית שהבודה ראה הייתה התופעה של המוות. צריך להבין את התופעה של המוות כמו כל מה שאיבדנו. כי החיים הם זרימה מתמשכת של מציאות ואבדות. מוצאים משהו, אנחנו מוצאים אדם, אנחנו מוצאים קרוב, אנחנו מוצאים דבר, אנחנו מוצאים מעמד, אנחנו מוצאים אמונה, תחושה, דעה, ואנחנו מאבדים אותם. ויש משהו בלנסות לסחוב את מה שכבר איבדנו. לנסות אז, זה כמו לאחז במים זורמים. המים ימשיכו לזרום, אבל הכאב באגרוף הוא כאב נורא. והרבה פעמים אנחנו מנסים יותר ויותר ויותר חזק להחזיק באגרוף. ולא לתת למה שמת מתוך החיים שלנו ללכת לדרכו בשלום. ככה שגם אנחנו נוכל להמשיך בשלום. וזה לא פשוט, אני לא באה לומר, תפתחו את האגרוף ותסגרו עניין. אבל אני כן מאמינה ורואה וחושבת שהאגרוף הקמוץ הזה הוא סוג של כלא בשבילנו. הוא בעצם בגוף שלנו את אותו דבר שהיה כלוב הזהב מסביבנו. אבל באותו אופן שאנחנו לא יכולים להישאר בתוך כלוב הזהב, כי החיים במוקדם או במאוחר ידחפו אותנו החוצה. באותה מידה אנחנו גם לא יכולים באגרוף הזהב שלנו לאחוז במה שזמנו ללכת. ומתוך שלושת אלה, אבל בשבילי זה לא ממש מתוך שלושת אלה, זה מתוך משהו הרבה יותר גדול משלושת אלה. זה מתוך אותו כוח שדוחף החוצה, שגורם לנו לראות. הבודה פוגש סאדו. הבודה פוגש מה שבהודו נחשב לאדם קדוש. אדם שבעצם, כמו הבודה עצמו וכמו כל אחד מאיתנו, מבקש לממש את החיים שלו. אדם שמסמל את היכולת בלב שלם להשאיר מאחורינו את כלוב הזהב ולצעוד אל עבר הבלתי נודע. בידיים ריקות. אפילו בלי אותה חולצה מפורסמת. ככה בעוד בלי חלובשים מין תחתון כזה. אני חושבת שזה לא משהו חד פעמי. אנחנו נולדים הרבה יותר מפעם אחת, ואנחנו משתחררים הרבה יותר מפעם אחת. הרבה יותר מפעם אחת אנחנו נעדפים החוצה מהנוחות שלנו, ופוגשים את כל מה שקיים, וגם פוגשים את אותו דבר בתוכנו או מסביבנו שמזכיר לנו את האפשרות ואת הזכות הבלתי נמנעת שיש לנו לממש את החיים שלנו. להבין את אותו מסתורין. לאמץ את אותו מסתורין. ולחגוג ולבכות ולצחוק ולנוח. בשבילי יש שאלה של מהי האיכות שבה אנחנו עושים את זה. כי זה יכול, והרבה פעמים, דווקא בהקשר של קורסים ומדיטציה וריטריטים, זה יכול לקבל את התחושה של חריקת שיניים. של אני עכשיו אשב פה ואני אפגוש את כל השדים שלי ואני ארסק אותם אחד לאחד, ובגלל זה אני אשב, כי אם אני שוכב יכול להיות שאני אפספס איזה שדון קטן. וזה מין הרגשה של... לא, של משהו שנורא לא כיף לעשות אותו בתכלס. של עבודה. עכשיו, זאת עבודה שצריך לעשות. אנחנו נורא שאת מורגלים לטרמינולוגיה הזאת של עבודה. מדיטציה זה עבודה. אנחנו עובדים על עצמנו. רק על עצמנו אנחנו עובדים. אני באמת חושבת שהעולם לא מתרשם מה...
אמביציות האלה.
אבל אני חושבת שלפעמים יש לנו מין הבחות כאלה שהעבודה הזאת היא לא רק חריקת שיניים. היא עדיין איזשהו משהו שקורה, עדיין משהו שמשנה דברים, אבל זה לא תמיד באיכות הזאת של איזה בעשה. עכשיו אני הולך לשבת עם הסטף שלי ולפתור אותו. טעמים שאני חושבת שאנחנו טועמים אותם לפעמים ושוכחים יותר מדי, ושהייתי רוצה קצת להזכיר אותם. בשביל אחד מהם אני צריכה קצת אור, אז אני נורא אשמח אם מישהו יוכל להדליק כזה פנה. איזשהו אור, כן. אפילו יותר, כי אני לא רואה כלום עם הקטנצ'י כזה. תודה, תודה וסליחה. תהיה דרך שבאה מאהבה. אהבה למסע, אהבה לחיפוש, אהבה למה שקורה בדרך, אהבה למה שמושלם ומה שלא מושלם. ואני לא מכוונת בהכרח אהבה מתקתקה ורדרדה וכזאת. משהו של, לראות את הדברים, קודם כל לסמוך על זה שהם קיימים. כשהם קשים, גם כשהם מבאסים, גם כשהם ממש לא מסתדרים עם שום היגיון. אני חושבת שיש בנו את, את המקום הזה של, אהבה. לפעמים הוא מתכסה, הרבה פעמים הוא מתכסה בעבודה קשה. הרבה פעמים כשאנחנו עובדים קשה, קשה לראות שיש גם משהו שפשוט שמח להיות שם. משהו ששמח לחכות. משהו ששמח לשבת 3/4 שעה ולראות שלא קורה שום דבר. ולבוא למחרת. ולהמשיך לשבת ולראות שלא קורה שום דבר. ועדיין איכשהו יש שם משהו שאוהב לעשות את זה. אני חושבת שהמשהו הזה... זאת אהבה פשוטה לחיים. שהיא יותר נגישה לנו כשאנחנו פחות מבועלים. ואני חושבת שהיא יותר אפשרית לנו כשאנחנו מעיזים לחמוק החוצה מהכלובים המוזהבים והנוחים שלנו. אני אקרוא לכם ככה שתי שורות מהבאגווד גיטה. בכל צורה שבה בני אנוש אוהבים אותי, באופן הם ימצאו את אהבתי. דרכים רבות לבני אנוש. אבל כולן מובילות אליי. החוט הזאת של לאהוב את הדרך. ומתוך האהבה לדרך אנחנו מקבלים משהו שאוהב אותנו בחזרה. אנחנו מגלים משהו מתוך האהבה והדבר הזה מגלה אותנו. ומגלה לנו מי אנחנו באמת. מעבר לעליות והמורדות, ההתניות, הסיפורים האישיים שלנו, המאבקים, השאיפות. דרך אחרת שבה זה קורה ואיכשהו היא מאוד, איך להגיד, טבעית בהקשר הפיזי שבו רובכם נמצאים עכשיו. מוזכרת בטקסט טנטרי מאוד יפה, שלמרבה הצער אני חושבת שעשו ממנו יותר מדי פרשנות. זה טקסט שבסיסו דיאלוג בין האל והאלה, בין שיבה לבין שקטי. שקטי, והם מאוד אוהבים אחד בשני. זה טקסט שהוא בתוך ככה איזה עסיסיות של זוג, שהאהבה שלהם היא לא רק אהבה של העולם הזה, אלא האהבה שלהם היא גם האהבה המשותפת שלהם. זה אותו דבר גדול שמונח בבסיס של החיים שלנו. ואומרת שקטי לשיבה, קראתי את כל הטקסטים, אני מכירה את כל התיאוריות, אני יודעת את כל התשובות, ועדיין הלב שלי מלא ספק. יש משהו שירפא את הספק. שיבה אומרת, את יודעת את כל התשובות, את קראת את כל הטקסטים. אני לא יכול ללמד אותך משהו שירפא את הספק. אבל אני יכול להציע לך דרכים, או אם תרצו משחקים, כי זה טקסט מאוד משחקי, שאם תשחקי בהם, יכול להיות שתגלי משהו שיפתור את הספקות שלך. 112 משחקים. ומשחק אחד שאומר, אומר לה, תרדמי. ובשבילי זה המשחק היחיד, אם אני צריכה לבחור משחק אחד בתוך הקופסה הזאת, זה המשחק היחיד שאני לוקחת. הוא אומר לה, תרדמי ותראי מה קורה. הוא אומר, ברגע של הרדמות, כאשר העוררות החיצונית נמוגה, שינה עוד לא הגיעה. באותו רגע תתגלה לעינייך האלה הגדולה. בזה שאנחנו מאפשרים לעוררות החיצונית להירגע, אנחנו מאפשרים מנוחה, מאפשרים הרפיה, ובשנייה לפני שאנחנו נרדמים יש שם איזשהו שיפט. ואם אנחנו זוכרים את השיפט הזה כמו מפגש עם האלה הגדולה, יכול להיות שאנחנו נרצה להיות ערים ברגע שהיא באה, ויכול להיות שננסה להיות מודעים לאותו רגע שבו היא מבליחה ובאה לביקור קצר. זאת איזושהי איכות שיכולה להיות למסע שלנו, לחיים שלנו. תחושה שיש הבטחה, ואנחנו לא צריכים לדחוף ולמשוך ולעבוד קשה בשביל לממש אותה. אנחנו יכולים פשוט להירגע, אבל להישאר קצת ערים. בשביל שנוכל להיות שם כשהדבר הזה קורה. פשוט שאני מוצאת שקיימת בסיפור הזה בלתי אפשרי. וזאת האיכות שהכי קשה לנו להאמין בה. כי אהבה זה משהו שאנחנו יכולים, אתם יודעים, יש לנו מושג פחות או יותר מה זה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. ואנחנו יכולים להביא משהו מתוך מה שאנחנו יודעים ולהרגיש שאנחנו מביאים שם איכות של אהבה. אנחנו נזהות איכות של אהבה כשהיא נמצאת. ואנחנו יכולים ללמוד להירגע ולהשתדל להישאר ערים לפגישה. אבל יש איזושהי איכות של משהו שהוא לחלוטין בלתי אפשרי. ואז השאלה אם אנחנו יכולים שיהיה בנו מספיק אמון בשביל לאפשר לדברים הכי לא הגיוניים, הכי לא מתקבלים על הדעת, לקרות. ולהראות לנו משהו שהוא בעצם המימוש של אותה הבטחה שניתנה לנו לפני שנולדנו. רומי מתאר את זה. הוא אומר, אתה מתחיל ללכת לקראת האור. הדרך ארוכה ואתה מתעייף. הרגליים שלך הופכות כבדות, פצועות, מיוסרות. ואתה ממשיך ללכת. הכנפיים שלא ידעת שיש לך מתחילות לעוף. בשקט, כמה דקות, בכל תנוחה שנוחה לכם.